שבת, דף מ"ט, מתחילים בעזרת השם, במשנה. עם ישראל ממתינים ומייחלים במשך כמעט 2,000 שנה ליום הגדול שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, יקבץ נדחי ישראל וימליך עלינו את משיח בן דוד. היום הזה עדיין לא הגיע. היום הזה בושש מלבוא. למה לא מתאספים כל גדולי ישראל בכל קצווי תבל ומחליטים על יום אחד בשעה קבועה שבה התאספו כל עם ישראל שבארץ ישראל למקום אחד, מיליוני אנשים, התקבצו כל תפוצות ישראל שבגולה, כל אחד ואחד במדינה שלו, כולם למקום אחד, ויכוונו את השעה לאותה שעה, והתפללו, ויעוררו רחמי שמיים, שהקדוש ברוך הוא יביא כבר את הגאולה, עכשיו. למה לא עושים את זה? יש רש"י מאוד מפתיע במסכת כתובות, דף ק"י א'. הוא מביא שם אחת השבועות מתוך שש שבועות שרבי לוי מביא שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל, לפי גרסה ברש"י, שלא ידחקו את הקץ. מה פירוש שלא ידחקו את הקץ? איך דוחקים אותו? כותב רש"י, דבר מפתיע מאוד, שלא ירבו בתחנונים על כך יותר מדי. שלא ירבו בתחנונים על הגאולה יותר מדי. זה מדהים. הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות שלנו, הוא רוצה שנבקש על הגאולה, אבל גם זה במידה ולא יותר מדי. אחד מגדולי החסידות, רבי מרדכי יוסף מאיזביצה, זכר צדיק לברכה, חיבר ספר מהשילוח. זה יצא לאור פעם ראשונה לפני 160 שנה, בשנת תר"ש. כותב שם, על פי זה, הוא אומר, אנחנו נמצאים הרבה שנים בגלות. אנחנו רואים את הדורות הקודמים, איך היו ניגשים לשבת קודש, באיזה התלהבות, איך היו ניגשים לאכילת מצה בליל הסדר, איזה חשק. והם זכרו את הדורות שלפני כן, מרגישים קטנים לעומת הדורות הקודמים. ומה נדבר על הדור שאז בית מקדש היה בתפארתו? איזו התלהבות הייתה להם לקיום המצוות. מאז שנחרב בית המקדש, אנחנו רק הולכים ומתקררים לצערנו הרב. אנחנו מחפשים איך לשמור על החום, על החמימות של קיום המצוות. אומר, כותב בספר מהשילוח, כאן אנחנו צריכים מאוד להיזהר. אמנם אנחנו מתחממים עם החמימות, שומרים על החום, אבל לא להוסיף חום, לא לדחוק את הקץ. הוא משווה את זה לעניין דחיקת הקץ, והוא אומר, זה בדיוק מה שהמשנה כאן כותבת בדף שלפנינו. הפרק שלנו, פרק רביעי, נקרא בשם במה תומנין, וההמשך של המשנה הראשונה זה גם במה אין תומנים. והבאנו רשימה של דברים שאין תומנים בהם, והצד המשותף שבכולם, שאלה דברים שמוסיפים חום בתבשיל. כשאתה רוצה להטמין את התבשיל בתוך לעטוף אותו בדבר שאתה מטמין בו, אותו חומר שאתה מטמין בו צריך להיות חומר כזה שרק שומר על החום ולא נותן חום בתבשיל. וגם זה כמובן רק בערב שבת. בשבת עצמה אסור לעולם להטמין דבר שלא היה מוטמן בערב שבת. הדברים שבהם לא מטמינים זה דברים שמוסיפים חום. הדברים שאפשר להטמין בהם זה דברים ששומרים על החום. הוא אומר, מה זה בא לרמז? כשאתה בא עכשיו ומנסה להביא חום שיש בזמן שבית מקדש קיים, חמימות יהודית, התלהבות יהודית, תיזהר לא לדחוק את הקץ. אל תתמון בדבר המוסיף אבל, וזה לשונו. במה תומנין, הוא כותב, היינו שנוכל להטמין כוח חיותנו שלא יכבה בגלות. הנר, החמימות של החיות שלנו, אנחנו רוצים לתמון ולשמור אותו שלא יכבה בגלות. ואסרו חכמים דבר המוסיף אבל, דבר המוסיף חום, היינו שלא ירעים בנו כוח לצאת בזרוע ולדחוק את הקץ. אלא מה כן? במה תומנין? המשנה שלנו מביא כאן, המשנה מביאה רשימה של דברים, ועל כל אחד מהדברים, הספר מי השילוח מביא מה זה בא לרמז. למשל, תומנים בקסות. אפשר להתמין את התבשיל בבגדים. אומר, איזה בגד אנחנו נשמור על החום שלנו בזמן של הגלות? בבגד של הציצית, ארבע כנפות. וכך הוא מביא על כל אחד מהרשימה של הדברים במשנה, איזה מצווה זה בא לרמז, שעם המצוות האלה שהתורה ציוותה אותנו, אלה יש להם כוח לשמור על ההתלהבות, על החשק של המצוות שיש לכל יהודי, שלא יכבה בזמן של הגלות, אבל לא לדחוק את הקץ. כן, להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיחוס ויחמול וירחם על שארית פליטת ישראל ויחיש לנו את הגואל. אומרת המשנה רשימה של דברים שבהם אפשר להתמין. תומנין בקסות, אתה יכול בערב שבת, ערב שבת כמובן, שבת עצמה לא, ערב שבת אתה יכול לקחת את הסיר החם ולחסות אותו בבגד, לתמון אותו כדי ששמור לך על החום. ובפירות, אתה יכול לקחת פירות להתמין בהם. איך תתמין בפירות? מה, בתפוחים, בתפוזים, איזה פירות? כותב רשי, הפירות הפרקטיים שאפשר להתמין בהם זה למשל תבועה, למשל קטניות, יכול להתמין בהם. ברית הלל למדנו שדווקא אם הם יבשים מותר, אבל כשהם לחים אסור, המשנה הזאת באה להוציא מדברי הבריתה ההיא, כי לפי דברי המשנה מותר להתמין גם בפירות לחים. מותר גם להתמין בכנפי יונה, בנוצות של יונה, ובנסורת של חרשים, כשנגר חותך עץ יוצא נסורת, בנסורת הזאת אפשר לתמון, ובנאורת של פשטן דקה, חתיכות דקות שנופלים מהפשטן כשמנפצים אותם, רבי יהודה אוסר להתמין בדקה, בחתיכות דקות, ומתיר בגסה רק עם החתיכות אבות הוא מתיר. עכשיו זה ברור שרבי יהודה מדבר על נאורת של פשטן דקה, הוא אומר בנאורת של פשטן דקה לא, אבא כן. השאלה אם הוא מדבר גם על נסורת של חרשים, הגמרה מסתפקת בזה בהמשך. דיברנו על כנפי יונה במשנה שאפשר להתמין בהם. אמר רבי ענאי, יש דבר נוסף שלומדים בכנפי יונה. תפילין צריכין, שאדם מניח תפילין הוא צריך להיזהר ולשמור על עצמו, שיהיה לו גוף נקי, כמו אלישע שמכונה בעל כנפיים. לפני שנדון על שם איזה סיפור הוא קיבל את הכינוי הזה בעל כנפיים, קודם כל נדון מה זה נקרא גוף נקי, מה היא. אביי אמר שאסור לו לניח תפילין עליהם, כן הוא יכול להיזהר שלא יפיח בהן עד שיחלוץ את התפילין. אם הוא יכול להתאפק, אז הוא יכול להניח תפילין. אם לא, שלא יניח תפילין. רבא אמר, אסור לו להניח תפילין, אם כן הוא יודע שהוא יכול להיזהר, שלא יישן בהם עם תפילין עליו, שמא יפיח בהם או שיראה בהם קרי. אבל למה לאלישע קוראים בעל כנפיים? והמי קרי לבעל כנפיים? על שם מעשה שהיה. שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזרה על ישראל. זאת לא הייתה הגזרה היחידה, אבל עוד גזרה מבין הגזרות, של מלכות רומי, שרצו להסיט את עם ישראל מקיום המצוות, אוי כמה שזה היום נראה מעלה חיוך, אתם רוצים להוציא את עם ישראל מקיום המצוות, עברו מאז כבר כמעט 2,000 שנה, ועם ישראל מקיימים מצוות, זה לא יאומן כי יסופר. טוב, אז הם רצו אבל שעם ישראל לא יקיים המצוות, אז הם גזרו גזרה כזאת, שכל המניח תפילין, תקבל כנס, לא, הם לא הסתפקו בזה. שבת בצוהר, לא מספיק. ינקרו את מוחו. עד כדי כך. זה עזר להם? ממש לא. אבל בכל אופן זה היה הגזרה. והיה אלישע, מניחם ויוצא לשוק. מה הוא יוצא לשוק? אז הראשונים מסבירים שהרי בדרך כלל בשעת המסירות נפש, לא צריך למסור את הנפש על כל מצווה שבתורה, רק על שלוש העבירות החמורות. עבודה זרה לא לעבוד, לא לגלות עריות ולא לשפוך דמים שעליהם צריך למסור את הנפש. אבל שאר מצוות לא צריך מסירות נפש, אז איך הוא בא למסור את הנפש על מצוות תפילין? רק הראשונים מסבירים שזה היה שעת שמד והיו צריכים מסירות נפש בעניין הזה. כשרוצים להזיז את ישראל מקיום המצוות, צריך למסור את הנפש אפילו על כל מצווה ומצווה. טוב, יצא לשוק עם התפילין. תפסו אותו על חם. ראו כסדור אחד, תפס אותו איזשהו פקיד, איזה שוטר, וכשאלישע ראה שתפסו אותו, רץ מלפניו. יש דרך הטבע, צריך להישמר, הוא ברח. ואותו כסדור רץ אחריו. וכיוון שהגיע אצלו, הכסדור תפס כמובן את אלישע, נטלן מראשו, אלישע לקח את התפילין מראשו, והחזן בידו. אמר לו, מה זה בידיך? שאל אותו הקסדור, מה אתה מחזיק? אמר לו, כנפי יונה. אני מחזיק כנפיים של יונה. פשט אלישע את ידו, ובמקום למצוא שם את התפילין, נמצאו באמת כנפי יונה. שני כנפיים של יונה. והנס, שבאמת לא הרגו אותו. לפיכך, על שם הנס הזה, קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. כמו בעל הנס. למה באמת הוא אמר יש לי כנפי יונה, ולמה נעשה לו נס בדיוק עם כנפיים של יונה? ומה ישנה כנפי יונה משאר עופות? משום דהמתיל כנסת ישראל ליונה. עם ישראל נמשלו ליונה. שנאמר, הפסוק אומר על עם ישראל, כנפי יונה נחפה בכסף וגומר. למה עם ישראל נמשלו ליונה? מה יונה? כנפי המגינות עליה מהחום ומעוף, מהאדם שבאים ללחם נגדה, איך היא מתמודדת? לא עם המקור, לא עם הציפורניים, אלא עם הכנפיים. היא מנפנפת בהם במהירות, וככה היא מצליחה לפעמים להתגונן. זאת הדרך שבהם היא מתגוננת. ולכן גם עם ישראל אותו דבר. אף ישראל מצוות מגינות עליהם, שזה כמו הכנפיים של עם ישראל, שהן מגינות על עם ישראל. לכן אלישע קינה את המצווה של התפילין לכנפי יונה. זה המצוות, הם באמת כנפי יונה. הוא לא שיקר. המצוות הן כמו כנפי יונה, וזה מה שהיה לו ביד, והן אלה שמגינות עליו. טוב, למדנו במשנה שני הדברים האחרונים שבהם אפשר להטמין, זה בנסורת של חרשין ובנאורת של פשטן דקה, ואז רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. זה ברור לנו שהוא מדבר על נאורת של פשטן גם, אבל היא באה אליו. רבי יהודה, גם הנסורת של חרשין קאי, האם הוא מדבר גם על המקרה אחד לפני כן, על הנסורת של נגרים שכשהם חותכים יוצא כזה מין נסורת, האם גם על זה הוא מדבר שרק באהבה אפשר להטמין ולא בדקה, או שהוא מדבר רק על נאורת של פשטן קאי? אומרת הגמרא, הוא מדבר רק על נאורת של פשטן. מה הראיה? תשמע מברייתא דתניא. רבי יהודה אומר, נאורת של פשטן דקה, הרי כזבל. זבל, אנחנו למדנו במשנה הראשונה בפרק שלפנינו, שזה מוסיף אבל. גם נאורת של פשטן דקה, זה כמו זבל, זה מוסיף אבל, ואסור להטמין בו אפילו מערב שבת. שמע מן המברייתא הזאת אנחנו רואים במפורש, שרבי יהודה נאורת של פשטן קאי, והוא לא מדבר על נסורת של חרשים. שמע מן. אומרת המשנה, אחד הדברים שאפשר לטמון בהם זה אור. והיו מייעדים אורות להטמנה. לכן, לא רק זה שתומנין בשלחין, הכוונה באורות, אלא הוא מטלטלים אותם, מוטל לטלטל אותם גם בשבת, כי הם לא נחשבים מוקצה, כי מייחדים אותם בדרך כלל להטמנה. לעומת זאת, בגזי צמר, בחתיכות של צמר אמנם גם תומנין, אבל לא מייחדים אותם להטמנה, את הגזי צמר האלה, אלא אם פעם האדם נתקע ולא היה לו משהו אחר במה להטמין את התבשיל, אז לא ברירה, הוא ישתמש עם גזי צמר, אבל הם נשארים עדיין מיועדים לעשות מהם חוטים וכדומה, ולעשות מהם בגדים. לכן הם נשארו מוקצה, ואין מטלטלים אותם בשבת. אבל אם אדם היה צריך לטמון בגזי צמר, ועכשיו מגיע שבת, הוא רוצה להוציא את הסיר מתוך ההטמנה, אז איך הוא יזיז את הגזי צמר בשביל להוציא את הסיר? אז כיצד הוא עושה? נוטל את הכיסוי, הוא משאיר קצת מקום ששם הוא לא שם צמר מבעוד יום, ואז הוא מרים את הכיסוי, ואז הוא מטלטל כלאחר יד את הגזי צמר, והן נופלות מעליהם. טוב, מה יעשה אחרי שהוא הוריד את הכיסוי? איך הוא מוציא את התבשיל עכשיו החוצה? בסדר, אז הוא פתח את הסיר. איך הוא מוציא את התבשיל מתוך המקום שבו הוא מוטמן בתוך הקופה? יש בזה שתי דעות מה עושים עכשיו. רבי אלעזר בן עזריה אומר, קופה מטה על צידה ונוטל. זאת אומרת, הוא לא יכול להוציא גם את הסיר מתוך הקופה ששם יש את הגזי צמר שבפנים יש את הסיר. שפשוט יתה את הקופה ביחד עם הצמר ביחד עם הסיר, ישפוך את הכל לתוך איזה קערה או שימזוג לתוך צלחות, וככה יוציא את התחולה של הסיר. למה? כי אם הוא יוציא את הסיר, הוא לא יוכל אחר כך להחזיר את זה פנימה, כי הוא יצטרך לעשות דגומה בתוך הצמר והם מוקצה, אז לכן עדיף שלא לא יזיז אותם. שם היטול ואינו יכול להחזיר, כי אם הוא ייקח את הקדירה, יוציא אותה מהקופה, מתוך המקום ששם הוא יטמין אותה, הגזי צמר יפלו לתוך הגומה, כי עד עכשיו הדפנות של הסיר החזיקו אותם, ברגע שהוא הוציא את הסיר הזה, הם יפלו לפפנים, הוא לא יוכל אחר כך להחזיר את הסיר בלי לגעת בהם, והם מוקצה, הוא לא יוכל להחזיר אותם. וחכמים אומרים, נוטל את הקדירה ומחזיר אותה בחזרה, והגמרא תסביר במה הם נחלקו. אומרת הגמרא, יתיב, רבי יונתן בן אחינאי ורבי יונתן בן אלעזר, שניהם ישבו, ויתיב רבי חנינא בר חמא גבאיו, ישב לפניהם רבי חנינא בר חמא. וכמי בא אלו, הסתפקו על מה שהמשנה אומרת, שמותר להטמין באור, וגם מותר לטלטל את האור הזה. איזה אור מדובר כאן? שלחין של בעל הבית נן? זה מדובר פה על אדם פרטי שיש לו בבית חתיכות אור, שבדרך כלל הם משתמשים עם זה כדי לשבת על זה, עליהם, להסב עליהם, ולכן זה לא מוקצה. אבל של אומן, אורות של אומן, שהוא מייעד את האורות האלה בשביל למכור אותם, לעשות מהם מלאכה, אז הוא מקצה אותם. וכיוון דקפיד עליי הוא שומר עליהם שלא יתלכלכו, ולכן הוא לא מסב עליהם, אז הם כן יחשבו מוקצה ולא מטלטלינן להו, לכן אמנם יהיה מותר להטמין בהם, אבל הם יחשבו מוקצה ויהיה אסור לטלטל אותם. או דילמה, או שנאמר שמדובר פה באורות של אומן תנן, לא רק באור של בעל הבית, לא רק באור של, שבבעלותו של בעל הבית מותר להטמין ולטלטל, אלא גם באור של אומן מותר, וכל שכן של בעל הבית. טוב, אמר להו רבי יונתן בן אלעזר, מסתברא שרק אורות של בעל הבית תנן, אבל של אומן הם לא עומדים להסיבה. קפיד עליו, האומן מקפיד עליהם, והם נחשבים מוקצה, לכן אסור לטלטל אותם. אמר להו רבי חנינא בר חמא, כך אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי. אני רוצה לספר לכם, אבא, רבי יוסי בר חלפתא, חוץ מזה שהוא היה תלמיד חכם מופלג, תן הגדול, שלח אהבה, הוא היה מאבד אורות, ואמר, פעם באחד הימים, זה לא היה בשבת, אחד ימי חול, אביו שלחין, תביאו לי בבקשה כמה אורות מהמפעל, מה שאני שם עושה, ונשב עליהם, שיהיה לנו נוח. אתה רואה שאבא לא הקפיד? כנראה שאומנים לא מקפידים על... לא מקפידים על האורות שישבו עליהם, זה כנראה לא הורס את האורות כשמשתמשים בהם, לכן הם גם לא מוקצים בשבת. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מי טיבי, נסרין, פה כבר מדברים על קורות, רוצים להשוות את זה לחתיכות אור, נסרין של בעל הבית, שזה אדם פרטי, מטלטלים אותם בשבת. למה? אדם פרטי שיש לו קורה, הוא לא מתכוון למכור את זה לאף אחד, אז הוא לא כל כך משגיח על זה שזה לא יקבל שריטות, שלא יסדק, שלא לא נזק. אבל ושל אומן, אין מטלטלים אותם. הוא שומר על זה, הוא רוצה למכור את הנסרים האלה. ואם חישב לתת עליהן פת לאורחים, אם האומן בכל זאת יצא מכלל האומנים ורוצה כן להשתמש עם הקורה הזאת, בשביל לתת על זה בשבת פת לאורחים, כזה מין מגש כנראה, בין כך, בין אם זה בעל הבית, ובין כך, גם אם זה של אומן, טלטלים. אבל סתם קורות, זה מוקצה. אז אתה רואה מפה, שכשיש לאדם תחום עיסוק, תחום אומנות, אז את המוצרים שלו הוא שומר, הוא לא ייתן לאנשים להשתמש עם זה סתם. כמו שאתה רואה שהאדם שיש לו קורה והוא אומן, לא נותן סתם לאנשים להשתמש על זה, וזה מוקצה בשבת, אז לכאורה גם אורות הדין של זה יהיה שווה. אז איך התארנו מקודם אורות בשבת? מתרצת הגמרא, יש הבדל. שאני נסרים הם שונים שהם כן מוקצה, דקפיד עליו. הם באמת יכולים להיערס, אז האומן מקפיד עליהם שלא ישתמשו בהם סתם. אבל לעומת זאת אורות, הוא לא חושב שהם יתקלקלו, זה דבר יותר, יותר עמיד. שואלת הגמרא, תשמע, והגמרא דווקא ראיה להתיר, רואים שאורות של אומן כן מותרים. הברייתא אומרת, אורות בין עבודים, בין אם עשו להם עיבוד, ובין שאינן עבודים, מותר לטלטלם בשבת? מותר. ולא אמרו שיש הבדל בין אורות עבודים לאורות שאינם עבודים, אינם מעובדים, אלא לעניין טומאה בלבד. לעניין שבת, גם אורות מעובדים הם לא מוקצה. לעניין טומאה יש הבדל בין אור מעובד לאור שאינו מעובד. כי אור שהוא לא מעובד אין לו תורת כלי. אז אין סיבה שהוא יקבל טומאה. רק אור מעובד מקבל טומאה. מי לאו, וכי הבית הזאת לא מדבר, וכי אין הבדל בבית הזאת, לא שנה של בעל הבית, ולא שנה של אומן, וגם אורות שאיבד אותם אומן, זה גם כן לא יחשב מוקצה, אז יש לנו ראיה באמת שאורות הם לא יחשבו מוקצה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. לא. מדובר כאן, מה שמוטל טלטל זה דווקא אורות של בעל הבית של אדם פרטי. שואלת הגמרא, אז מה אני דייק מפה? אבל אורות של אומן מעובדים, מה היה הדין שלהם? הם מטלטלים, זה יחשב מוקצה? איך ייתכן דבר כזה? למה הברייתא אומרת, לא אמרו הבדל בין אורות מעובדים לאורות שאינם מעובדים, אלא לעניין טומאה. עזבת את נושא של שבת, עברת למחלקת טומאה בתורה. למה אתה עובר לטומאה? יש לך בשבת גם כן מקרה, אם אנחנו אומרים שאורות של אומן הם מוקצה, אז יש לך גם לגבי שבת הבדל בין אורות מעובדים לאורות שאינם מעובדים. לפלוג ולתנאי בדידה. במה דברים אמורים שמוטל טלטל אורות מעובדים בשבת? בשל בעל הבית, אדם פרטי שהוא לא כל כך משגיח על האור שיש לו, אור מעובד שיש לו, מכיוון שהוא לא הולך למכור את זה לאף אחד, אז לא כל כך הפריע לו אם זה קצת ישחק. אבל בשל אומן לא. אם באמת זה נכון שאור של אומן זה כן מוקצה, אז תחלק בברייתא את ההבדל בין אור של בעל הבית לאור של אומן. אל תחלק בין הלכות שבת להלכות טומאה, שזה הבדלים הרבה יותר גדולים. מתרצת הגמרא, באמת ייתכן שאורות של אומן הם כן מוקצה. אז אתה שואל למה באמת הברייתא לא מחלקת בין, בעניין שבת עצמו, בין אור של אומן לאור של בעל הבית? התשובה היא, כולה בבעל הבית כמה הרי. הברייתא לא מדברת כרגע על אומנים, הברייתא מדברת כרגע על בעל בית. ושם היא אומרת, תשמע, אין הבדל בין אור מעובד לאור שאינו מעובד לעניין שבת. אתה יודע מתי יש כן הבדל? לעניין טומאה, רק אור מעובד מקבל טומאה. אומרת הגמרא כתנא, יש בזה באמת מחלוקת תנאים בנושא שאנחנו כרגע דנים בו. אורות של בעל הבית, לפי דעה אחת, מטלטלים אותם. בין מעובדים, בין שאינם מעובדים. ושל אומן, אין מטלטלים אותם. רק רבי יוסי אומר, אחד זה ואחד זה, גם של אומן, מטלטלים אותם. טוב, אותם ממוראים שישבו ביחד, הדר יתבובי כמי בא אלו, שאלה נוספת הם הסתפקו בה. הדתנן, דבר מאוד מעניין, המשנה אומרת, אבות מלאכות 40 חסר אחת. משנה בדף ה-NG, משנה שהולכת איתנו לאורך כל המסכת, 39 מלאכות של שבת. אבות מלאכות 40 חסר אחת. למה 39? כנגד מי? אז מביאים כאן שתי דעות. אמר לו רבי חנינה בר חמה, כנגד עבודות המשכן, כנגד ה-39 מלאכות החשובות שנעשו לצורך בניית המשכן. אמר לו רבי יונתן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד כל אותם הפעמים שכתוב בתורה מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה, אם תספור את כל הפעמים שכתוב המילים האלה, זה יוצא 40 חסר אחת, זה 39 פעמים, ותוספות יום טוב בפרק ז' בשנה ב', הוא אומר שלא יחשיבו אלא מלאכה שאין בה לא אזהרה ולא עונש. וזה יש באמת בדיוק 39. מלאכה שלא כתובה לא בתור לא תעשה מלאכה, או שמענישים מישהו שעשה מלאכה, אלא סתם כתוב מלאכה בתורה, זה בדיוק 39 פעמים. כך הוא מסביר, יש עוד פירושים. מה, הרי בפועל בתורה יש יותר מ-39 פעמים. רק מתכוונים למילה מלאכתו שכתובה לא בהקשר לאיסור ולא בהקשר של עונש. טוב, מצוין. בא רב יוסף. הפסוק אומר לגבי יוסף, כשהוא היה במצרים, עבד לשר הטבחים, הוא עמד מול ניסיון לדבר עבירה, כתוב שם, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, כתוב לשון מלאכה. ממניין ההוא, האם זה אחד מה-39 פעמים שלומדים מזה ללכות שבת או לא? אמר לאביי, מה השאלה? ולייתי ספר תורה ולימני, תביא ספר תורה, תספור האם המילה הזאת היא בתוך ה-39 או לא. מי לא אמר רבא ברחנה, אמר בשם רבי יוחנן במקום אחר שהייתה שאלה דומה לזה, אשי כותב שהוא לא יודע בדיוק איפה המקום שעליו זה מדובר. אבל בכל אופן היה מקרה שהיה ספק, כתוב לא כתוב, מה עשו? לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. הביאו ספר תורה, ספרו והגיעו למסקנה ברורה בלי מחלוקת. אז אולי גם כאן תספור האם המילה מלאכתו שכתובה אצל יוסף היא אחד מה-39, ואז תראה שכן. אמר לי, אז רבי יוסף ענה, הספק שלי הוא ספק יותר גדול. כי כמספק לי, כי יש שני פסוקים שכתוב שם לשון מלאכה, רק אחד מהם יכול להיחשב בתוך ה-39 המלאכות. השני, המשמעות שם זה לא המשמעות של מלאכה, מלשון יצירה. מה הפסוק השני? משום דכתיב והמלאכה הייתה דיים. האם הפסוק הזה ממניין ההוא? האם כאן הכוונה מלאכה שבאמת סיימו את המלאכה של המשכן? ואת זה נחשב בתור 39 המלאכות. לעומת זאת הפסוק של ויבוא הביתה לעשות מלאכתו שנאמר לגבי יוסף, כמאן דאמר לעשות צרכיו נכנס, שהכוונה היא שהוא לא בא לעשות את המלאכה בתור עבד לשר הטבחים, אלא הוא בא והוא באמת כמעט נכשל בעצת היצר הרע לדבר עבירה, עד שנראתה דמותו של אביו יעקב אבינו, שנאמר לו, עתידים כל אחד מהאחים שלך להיות חקוקים על אבני האפוד, אתה רוצה שהשם שלך ייפקד? ויוסף קיבל כוח לומר את המילה וימען ולהתגבר על היצר ולזכות להיות הסמל של הקדושה. אז אם כן, זה לא הכוונה מלאכה בתור יצירה. ואם כן, לפי זה, הפסוק ויבוא הביתה לעשות מלאכתו לא מהמניין של ה-39. עוד דילמה, אפשר לומר להפך, ויבוא הביתה לעשות ממלאכתו וממניין ההוא, שהוא היה אדם ישר והגון ובא לעשות את המלאכה אצל שר הטבחים. והי, הפסוק, והמלאכה הייתה דיים, זה לא הכוונה מלשון ממש מלאכה של יצירה, אלא הכוונה היא, אחי כאמר, דשלים להביד אתה, שישלימו להביד את הדברים למלאכת המשכן, אבל לא, פה לא מדברים על המלאכה ממש. ואז אם כן, המלאכתו שכתוב לגבי, יוסף זה באמת כן נחשב בתור 39 מלאכות, אומרת הגמרא, תיקו, הדבר הזה נשאר בספק. תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן, על זה שנו 39 מלאכות בשבת. דתניא, אין חייבים בשבת אלא על מלאכה כזאת שכיוצא בה הייתה במשכן. למשל, הם זרעו בשביל המשכן ואתם לא תזרעו בשבת. הם קצרו לצורך המשכן ואתם גם לא תקצרו. הם העלו את הקרשים של המשכן מקרקע, שזה היה רשות הרבים, לעגלה, כשבאו לצאת למסע מחנייה לחנייה, אז הם העלו את הקרשים על גבי העגלה, שהעגלה היא רשות היחיד, זה היה בגובה של 10 תפחים, 4 על 4 תפחים. ואתם גם לא תכניסו מרשות הרבים ברשות היחיד בשבת. הם הורידו את הקרשים מהעגלה שרשות היחיד לקרקע שרשות הרבים, ואתם גם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים. הם הוציאו מהעגלה אחת שרשות היחיד לעגלה אחרת שהיא גם כן רשות היחיד, ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד אחרת. שואלת הגמרא, מה הבעיה מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת? מהתורה? מרשות היחיד לרשות היחיד, מה יקע אביד? איזה איסור עובר? הבעיה ורב עד אמרי תרוויו. שניהם אמרו, והיא תימה. יש כאלה אומרים, רב עד הברב אמר את זה, שהכוונה שאסור להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים שעוברת באמצע, שהאוויר שבין העגלות היה נחשב רשות הרבים, כשטלטלו מעגלה לעגלה, או שיטו מעגלה לעגלה, זה היה מלאכה, ולכן אסור להוציא על ידי הושטה מרשות היחיד, כשיש רשות הרבים באמצע, לרשות היחיד אחרת. למדנו במשנה, אחד מהדברים שמותר להטמין בהם בשבת, בערב שבת כמובן, שבת חליל אסור, זה בגזי צמר, אבל, ואין מטלטלים. יהיה אסור בשבת לטלטל את אותם גזי צמר. אמר רבה, לא שנו שאסור לטלטל את גזי הצמר, אלא שמעולם לא תמן בהם. אבל תמן בהם מטלטלים אותם. ואתה רוצה לחדש פה חידוש גדול רבה. שמה שהמשנה אומרת שאסור לטלטל גזי צמר, באופן כללי אסור לטלטל גזי צמר, אבל אם אתה לקחת אותם בשביל לעשות בהם התמנה, מותר. אבל זה לא מסתדר עם דברי המשנה, כמו שמיד נראה. מציין את הגמרא, אית ויהו מרבנן בר יומי, בדיוק אותו יום הגיע איזשהו תלמיד חריף, והוא שאל לרבה, מה שכתוב בהמשך המשנה, תומנין בגזי צמר, ואין מטלטלין אותן. אומרת המשנה, כיצד הוא עושה? איך הוא יפתח את הסיר? הכל פה מלא בגזי צמר. אתה יודע מה הוא יעשה? אומרת המשנה, נוטל את הכיסוי, בכיסוי מותר לו לגעת, זה הרי לא, מותר לו להרים, זה לא מוקצה. והן, הגזי צמר נופלות. רגע, אני רוצה להבין. איפה הגיעו פה הגזי צמר? התמינו בהם את הסיר, את הקדירה. והם עדיין מוקצה, צריך פה למצוא כל מיני פתרונות, טלטול מן הצד, על מה? אלא רואים מכאן, אומר אותו תלמיד שהגיע היום לבית המדרש, רואים מכאן שגזי צמר, גם אם התמינו בהם, הם עדיין מוקצה. אלא אומרת הגמרא היא התמר, אם נאמר בשם רבה איזשהו אמרה, בעניין גזי צמר של התמנה, האם אפשר לטלטל אותם או לא? אחי התמר, זה נאמר בצורה כזאת. אמר רבה לא שנו שאסור לטלטל גזי צמר, אלא שלא יחדן להתמנה לתמיד. אז באמת מוקצה. אבל אם יחדם להתמנה, מטלטלים אותם. התמר נמי, באמת כמו התירוץ הזה, נאמר, כי אתה רבין, אמר בשם רבי יעקב, שאמר בשם רבי יעסי בן שאול, שאמר בשם רבי, לא שנו שהגזי צמר נחשבים מוקצה, אלא שלא ייחדן להתמנה לתמיד, הוא לא ייחד אותם שתמיד הוא איתם משתמש להתמנה, אבל ייחדן להתמנה. אם בן אדם החליט שהכי נוח לו עם גזי צמר לעשות התמנה, ולכן הוא מייעד את גזי צמר האלה רק להתמנה, וזה הופך להיות כלי של יותר מטלטלין אותם גם בשבת. תירוץ אחר להוקים את דבריו של רבא. רבינה אומר, באמת, מה שרבא אמר שפעם אחת אתה תמנת בגזי צמר, זה כבר נחשב מהיום של היתר, זה נכון. ומה שכתוב במשנה שלנו, שמה עושים, איך נפתח את הסיר, הרי יש פה מעל המכסה גזי צמר, יש לי רעיון, תרים את המכסה והגזי צמר יפלו מעצמם, סימן שהגזי צמר הם מוקצה, אתה יודע באיזה מקרה מדובר פה? בשל הפתק שאנו. הפתק הכוונה שמייעדים אותם לסחורה, לכן הם מוקצה. תעניין המייחי, באמת יש ברייתא שמחלקת בין גזי צמר של הפתק לגזי צמר סתם. גזי צמר של הפתק, אין מטלטלים אותם, ואם מתקינם בעל הבית להשתמש בהם, אז הם כבר לא יהיו מוקצה, ומטלטלים אותם, ועד כאן דף ממתת.